טוב, נתחיל באיזושהי בדיחה שאני חושב שזה די מפורסמת. החברים שלי תמיד מספרים לי שאפשר לסכם את כל החגים בישראל במשפט אחד: ניסו להרוג אותנו, ניצלנו, בוא נאכל. עכשיו, האמת היא שזה לא בדיוק נכון, כן? כאילו, לכל החגים יש את המשמעויות, לכל חג וחג, אבל מה שכן נכון, יש אכילה בכל חג, כולל יום כיפור, כן? כאילו, אוכלים לפני ואחרי וזה, וזה חלק מהחג. אבל אין חג כמו פסח שבמרכזה יש את האכילה, כאילו ליל הסדר. עכשיו, זה לא פלא, בגלל שאם אנחנו נסתכל במקור הראשון פה, כשמשה רבנו מסביר לעם ישראל שצריך לאכול את הפסח והמרור והמצה, ובגדול היסודות של ליל הסדר, אנחנו רואים פה בפרק י"ב 19 פעמים את השורש אוכל. אוכלים, אכל, כן, צריך לאכול. 19 פעמים זה מילת מפתח לכל הקטע. עכשיו, מה שגם מעניין פה, יש עוד מילה שהדגשתי פה באמצע, שכתוב פה איך שאנחנו אוכלים בפסוק י"א, וככה תאכלו אותו, זאת אומרת קורבן הפסח, מתניכם חגורות, נעליכם ברגליכם ומקלכם, ומקלכם, מקלכם, תודה, מקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. אז עכשיו, המילה חגורות מופיע בשורש, כאילו חטא ג' רש, מופיע 8 פעמים בכל התורה. כאילו זה די נדיר המילה הזאת, 8 פעמים. זה הפעם השנייה שזה מופיע. מישהו יכול לנחש מתי זה הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בחטא ג' רש?
יש
איזה חיגר,
מה?
יש
משהו שהוא חיגר.
יפה. אז עכשיו זה באדם וחווה, זה הקטע השני פה, המקור השני בראשית פרק ג', מסופר פה על חטא אדם וחווה, הם בגן והנחש ואוכלים מעץ הדעת. ופה אחרי זה, אז הפסוק האחרון שציינתי בפסוק זין, כתוב ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. אז זה הפעם הראשונה, חגורות, חגורות. לא רק זה הקשר בין שני הקטעים, אלא מופיע המילה אוכל, אכל, כן? 18 פעמים בפרק ג' של בראשית. 18 פעמים פה, 18 פעמים כאן. יש איזשהו הבדל של אחד, אבל מה שבטוח, המילה אוכל הוא מילת מפתח לשני הפרקים האלו. וגם החגורות הן גם קשורות איכשהו. עכשיו, איך הן קשורות? אז קודם כל, אבן עזר אומר, פשוטו של דבר, חגורות בגן עדן, הם עשו להסתיר ערוותם. הם היו ערומים, עכשיו הם צריכים משהו להסתיר את ערוותם. איך זה אז עוזר לנו להבין את החגורות בפסח? תכף אנחנו נראה. עכשיו, הגמרא לומדת משהו אחר מהעניין של החגורות. כתוב פה, רב נחמיה אומר, תאנה היה עץ הדעת. כן, שם הם דנים איזה עץ זה היה, עץ הדעת טוב ורע, כן? עכשיו, הם לא כל כך מנסים להגיע לאמיתו של דבר איזה מין עץ, אלא הם מנסים ללמוד וללמד משהו תוך כדי השיחה. אז עכשיו, לגבי התאנה, הם אומרים, תאנה היה עץ הדעת שבדבר שקלקלו בו נתקנו. כאילו, מה שהם, אם הם שמו עלי תאנה, אז כנראה הם מתקנים מה שהם קלקלו, שיחטו בעץ התאנה, אוקיי? אז זה כאילו עיקרון די הגיוני, מה שאתה עשית את החטא, אתה צריך לתקן בהתאם, כן? ואז נשאלת השאלה, איזה מין תיקון אתה עושה כשאתה מכסה את הערווה באיזשהו חגורות, בזה שאכלת מהעץ? כאילו, מה הקשר בין האכילה שם לחגורות פה? אז יש כל מיני אנשים שמנסים לתרץ. אני מביא סתם אחד מהם, זה החתם סופר פה אומר, הוא מביא מדרש, אוקיי? והמדרש אומר ככה, למה חווה בעצם האמינה בנחש, והנחש בעצם אמר, הנחש אמר, את לא תמותי, לא, שום דבר לא יקרה. אוקיי, המדרש אומר שהנחש דחף את חווה לעץ והיא לא מת בנגיעה, והיא אמרה, אדם, הבעל שלי אמר זה אסור לגעת בעץ הזה, לא רק אסור לאכול, אלא אסור לגעת. ועכשיו אני נוגע ואני לא מת, אז אני רואה שהכל שטויות, כן? אז החתם סופר אומר שבעצם הדבר הזה שהוא, החטא היה שאדם הוסיף לציווי של השם. אדם אמר אסור לגעת, ועכשיו זה גרם לחטא, ואז הם שמים את עלי תאנה, כאילו נוגעים בזה, להראות שלא מתים מנגיעה, ומבינים שלא מוסיפים, וזה התירוץ שלו. עכשיו, זה יפה, אבל זה לא...
זה יוסיף, זה
יוסיף,
כתוב.
שמה?
זה יוסיף, אבל לא תיגור בו.
כן, הוא, האדם... לא, ההנחה שמה.
ההנחה שאמר לה, לא תאכלו, והיא אומרת, לא תאכלו ולא תאכלו. פסוק ב' זה ההנחה שלה.
כן, אוקיי, אז כן, בגלל שהיא, אבל המדרש אומר, מאיפה היא באה עם זה מאדם. כן, אוקיי, לא משנה, גם אם אתה אומר שהיא אמרה את זה או לא, אבל הם אומרים שזה היה הוספה שלא מהציווי, אוקיי? אבל זה לא נוגע באמת לענייננו, כאילו הם חטאו בזה שאכלו מעץ הדעת, כן? העניין של נגיעה, לא נגיעה, זה לא בדיוק החטא. כולנו יודעים שהחטא הקדמון זה אכילה מעץ הדעת טוב ורע. ואז נשאלת השאלה, איך החגורות מתקנות על האכילה? אז אני אומר שבעצם מה החטא? אם אנחנו מסתכלים על הפסוק איפה שחווה חטאה, פסוק ו, כתוב, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. תאווה הוא לעיניים אומר שהיא נכנעת לתחושות האסתטיות. היא נכנעת לזה שיש תשוקה והיא רוצה לספק את זה, ולא אכפת לי כלום שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאוכלים, זה נראה לי טוב, אני רוצה לספק את התאוות האסתטיות. אז עכשיו, בעצם, החטא הוא זה שאנחנו נכנעים לדחפים פנימיים שכולנו רוצים ליהנות, כן? אבל אסור ליהנות אם יש סיווי, אם זה נגד המוסר. הקדוש ברוך הוא אמר לא אוכלים, ועכשיו אתה הולך ואוכל, אז אתה מספק את התחושות האסתטיות במחיר של המוסר. אתה מפר את המוסר. עכשיו, איפה הדבר בא לידי ביטוי הכי חזק שאנשים רצים אחרי תחושות של אסתטיות? בערווה. בעריות, וזה מה הזוהר אומר. למדנו, כאשר נתגבר היצר הרע באדם, אינו מתגבר אלא בעריות. כאילו, השיא של סיפוק אסתטי זה בעריות. ומי שלא מבין את המילים של העריות, והערבה זה סקס, כן? אז בעצם על זה מדובר, וזה הסיבה אני אומר, שהם שמו את החגורות לחסות את הערווה, וזה באמת התיקון על מה שהם עשו. החטא זה לא סתם האכילה, אלא זה שאתה בא לידי ביטוי או מביא לידי ביטוי את הרצון לספק את האסתטיקה מעל המוסר. ואז הם עשו את הדבר הראשון שבא לידי הידיים, וזה אכילת העץ. אבל בגדול החטא, רב סולובייצ'יק אומר, זה מקור לכל חטא, שזה שאתה שם את האסתטיקה מעל המוסר. ועל זה הסיבה אני אומרת להסביר את הגמרא, איך החגורות מתקנות את החטא של עץ הדת. אבל אם אנחנו נמשיך בגמרא פה, יש עוד גמרא שמתרץ מה היה עץ הדת. כתוב פה רבי יהודה אומר, חיטה היה עץ חיטה, אוקיי? ושוב פעם, זה לא עקרוני שאין עץ חיטה, זה עקרוני את מה הם מנסים ללמד, אוקיי? אז כתוב פה שרבי יהודה אומר, עץ חיטה היה, שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואמא עד שיתאום תם דגן, אוקיי? אז הוא אומר שאיכשהו הפיתוח של הילד, של בני אדם, בא בו זמנית עם היכולת לאכול מחיטה, לאכול מלחם. אז הוא מתחיל לדבר, אז הוא מתחיל בעצם להביע חוכמה, להביע דעה, דעת, אוקיי? ואז איך שרבי יהודה מקשר אותם, הוא אומר שעץ הדעת טוב ורע היה זה החיטה שאנחנו, כשאנחנו אוכלים חיטה, אנחנו מגיעים לאיזשהו דעת. אוקיי? עכשיו, יש איזשהו פירוש של הדף על הדף שאומר משהו מעניין. דמהי טיימה, מאותו טעם, גם כן מברכים לחם משנה על הפת בשבת, לפי שיש אומרים שעץ שאכל אדם הראשון חיטה הייתה, ולכן לתקן את חטאו אוכלים פת. אז הוא אומר, אם החטא היה בעץ החיטה על ידי לחם, אז אנחנו מתקנים את זה בזה שאנחנו אוכלים לחם בהקשר, בהקשר של קדושה, של אוכלים בשבת, אוקיי? וזה מביא אותנו להבין את הקשר בין סדר פסח, שאמרנו שיש איזשהו קשר של אכילה בסדר פסח לאכילה בגן עדן. אז עכשיו אנחנו פחות או יותר מתחילים להבין, האכילה, אם אנחנו עושים את זה באיזשהו הקשר של קדושה, של איזשהו משמעות, או זה שבת, או זה חג, או משהו שאנחנו אוכלים בגלל איזשהו ציווי, אז אנחנו מתקנים את האכילה שהיה נגד הציווי. וזה בדיוק מה שהרב צודוק מלובלין אומר. הוא אומר, במצווה הראשונה בתורה, שזה אכילת הפסח, עכשיו הוא אומר, למה זה המצווה הראשונה? אנחנו יודעים שהחודש הזה לכם הוא המצווה הראשונה. אז אני אומר, אני סתם מתרץ שהחודש הזה לכם, שאנחנו צריכים לקבוע מתי החודש מתחיל, אז זה ניתן לסנהדרין. זה כאילו ההנהגה מחליט, אבל לאכול את הפסח זה כל אחד ואחד בתוך העם. זה המצווה הראשונה בתוך העם. אז הוא אומר דבר כזה, במצווה הראשונה בתורה באכילת פסח, אכילת מצווה שבא לתקן הקלקול של האדם הראשון שהוא שורש הסתת הנחש להכניס תאווה באכילה, ובא מצוות הפסח לתקן הפגם. ובזמן הזה שאין לנו פסח יש אכילת מצווה, מצה ומרור שמברכים עליהם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. אז בעצם שוב פעם הרעיון הוא שאדם הראשון, אדם וחווה בעצם אכלו נגד הציווי. איך אנחנו מתקנים את זה? על ידי אכילה של ציווי, אכילת המצה, אכילת המרור, אכילת קורבן הפסח, שזה כל ציווי. עכשיו נשאלת השאלה, אבל איך אכילה בכלל עוזר לנו? הרי כולנו צריכים לאכול. רב סולובייצ'יק מסביר שבני אדם אוכלים כמו חיות, אנחנו אוכלים תוך כדי לחצים ביולוגיים, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לאכול. חיות אוכלות, בני אדם אוכלות. אז אם אתם תהפכו את הדף, אז הוא אומר שבעצם זה בעיה שהטריד, שהבעיה שהטרידה גם הפילוסופים העתיקים, עד כדי כך שיש פילוסופים יוונים צטואים, הצטואים התביישו לאכול בפומבי, בגלל שזה כמו החיות, אז הם אכלו כאילו מסתירים שהם אוכלים בכלל, כן? אז רב סולובייצ'יק אומר, איך אנחנו מתקנים משהו על ידי אכילה? זה אומר, היהדות העניקה מתנה לאנושות, הסעודה. הסעודה היהודית בעצם מעלה את האכילה של בני אדם מעל זה שהחיות אוכלות, כן? ואז הוא אומר, עושים את זה בארבע דרכים. ופה אני ציינתי 1, 2, 3, 4. הדבר הראשון זה סלקטיביות. הרי החיות אוכלות מה שבא להן, כאילו מה שנאכל אוכלים, ואז אנחנו כבני אדם יכולים לבחור, לא, היום אנחנו לא אוכלים ככה, היום אנחנו לא אוכלים בכלל, היום אני אוכל את הדבר הזה, אני לא אוכל אוכל גנוב, כן? זה אסור לאכול דברים גנובים. בקיצור, אנחנו בוחרים, ועל ידי זה אנחנו מבדילים את עצמנו מהחיות. הדבר השני זה פליאה. החיות, כשהחיות אוכלות, אז הם סתם אוכלים, הם שמחים, הם רעבים, אוכלים וממשיכים הלאה. הם לא חושבים על זה מעבר לזה שהם רעבים ועכשיו הם לא רעבים. אבל בני אדם יכולים לקחת צעד אחורה ולחשוב, הרי זה פלא שאני לוקח אוכל מהטבע, תוכן את זה, משנה את זה, מבשל את זה, ואז אחרי זה אני מאבד את זה תוך הגוף שלי, ואז אני מקבל אנרגיה ואני יכול לעשות דברים, וזה צריך להביא אותנו להתפלא בכל העולם, וזה צריך להביא אותנו כמובן להבין שיש בורא עולם, וככה אנחנו מעלים את כל הארוחה על ידי זה שאנחנו מתפלאים מהאכילה. אוקיי? הדבר השלישי זה חברות. עכשיו בגדול חיות אוכלות לבד, הם לוקחים את האוכל לעצמם, ואפילו חיות טורף שהולכות בקבוצות וחבורות, כל אחד דואג לעצמו. הם בחבורות בגלל שזה יותר יעיל, אבל לא בגלל שאכפת להם מהשני. הם פשוט רואים ש... בגדול אפשר להגיד שהחיות דואגות לעצמם, כן, ולא לאחרים. כמובן יש את האמא שמאכיל את הילד וזה, אבל האכילה בפני עצמה הוא אכילה שלא דואגת לשני. אני כמבוגר הולך וטורף על מנת שאני יכול לספק את הרעבון שלי. עכשיו, זה אומר שאנחנו צריכים לאכול בחבורה לא סתם כמסיבה, אלא כדאגה לזולת, אוקיי? ודבר רביעית זה משמעות, אוקיי? איזשהו הקשר משמעותי. כמובן, אין משמעות לחיים של החיות, ואנחנו מנסים לאכול תוך כדי איזשהו משמעות. עכשיו, ארבעת הדברים האלו, הם לא נמצאים בכל סעודה וסעודה, כן? לפעמים אנחנו סתם אוכלים, אבל לא, אנחנו תמיד יכולים לעשות לפחות אחד או שניים מהדברים האלו על מנת להעלות את האכילה. אבל בסדר שזה הפרדיגמה של כל האכילה, הרב סולובייצ'יק אומר זה סעודה במיטבה, אז אנחנו צריכים למצוא כל ארבעת הדברים בתוך הסעודה. עכשיו מעניין, ארבע זה כאילו מספר מפתח בכל הסעודה. יש את הארבע מנים, יש את הארבע כוסות, ארבע לשון גאולה, ועכשיו אני אומר יש את הארבע דרכים להעלות את האכילה. ואז אני חשבתי לעצמי שצריך להיות סמלים, ארבע סמלים בתוך האכילה, ויש, אני מצאתי שיש ארבע דברים שאנחנו אוכלים דווקא עם ברכה מיוחדת. אז עכשיו פסח, מצה ומרור, אתה אומר הקשר קדישנו על כל אחד מהם, ויש עוד אחד, וזה הקרפס, שאתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אז ארבעתם, אני אומר, מסמלים ארבעת הדברים האלו. השאלה איך, אוקיי? וזה אתם יכולים להתווכח איתי, סתם אני עשיתי את זה לעצמי אתמול, אבל נראה לי מעניין. אז אני אומר, דבר ראשון, סלקטיביות. סלקטיביות בא לידי ביטוי על ידי האכילת מרור. למה מרור? בגלל שבגדול אנשים לא בוחרים לאכול מרור כל יום, כן? ואנחנו דווקא בהגדה אנחנו אומרים, למה אנחנו אוכלים את זה בכלל, כן? כתוב, על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. אנחנו אוכלים, ואנחנו בוררים ובוחרים לאכול את זה דווקא בגלל שיש משמעות לעניין. אז פה אנחנו כבר מבדילים את עצמנו מהחיות, אוקיי? דבר שני זה הפליאה. אז שוב פעם, אני אמרתי שהפליאה זה זה שאתה מתפלא מהאכילה בכלל, כן? שיש אוכל הזה עוזר לך. ואני אומר, זה נכון לגבי כל אכילה ואכילה. זה הסיבה שאנחנו מברכים לפני ואחרי. אנחנו מברכים, אנחנו אומרים, הנה, אני מודה שיש בורא עולם שעושה פלאים ונותן לי את האוכל הזה. אני אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אני מודה שיש בורא עולם שנותן פירות של האדמה. מתי אנחנו אומרים בורא פרי האדמה? על הקרפס. אז הקרפס מסמל את זה, אבל הוא מסמל את זה באופן יותר משמעותי. בגלל שלמה בכלל אנחנו אוכלים קרפס בליל הסדר? אז המשנה ברורה מסבירה מה שהגמרא אומרת. לטבול, אם אתם רואים זה תחת מספר 2, כתוב משנה ברורה סימן תף עין גימו. אז כתוב באמצע הדף, והנה עניין טיבול הירק במשקה הוא מתקנת החמים כדי להטמיע את התינוקות שיראו שינוי שאוכלים הירקות בטיבול שאין דרך לאוכלם קודם הסעודה בכל ימות השנה, וישאלו על שינוי זה שאמירת ההגדה מצוותה לאומרה דרך תשובה על שאלות. אז בעצם כל העניין של הקרפס זה להביא אנשים להטמיע, להתפלא מהעולם, לשאול שאלות. ואז נשאלת עוד שאלה, פה יש איזושהי שאלה תשובה של החכם רב זילברשטיין, והוא אומר, הרי אם זה עבור הילדים שישאלו שאלות, אז מה קורה לאיש מישהו בבית חולים שאין ילדים ואין אף אחד, והוא עושה איזה מין סדר לעצמו במיטה, לא עלינו, כן? אבל מישהו, אפשר להרחיב את זה, מי שיושב לבד, גם לא עלינו, ועושה סדר לבד, כן? האם הוא צריך לעשות כרפס? הרי קראנו זה על מנת שילדים ישאלו שאלות, כן? אז אין ילדים, אין שאלות, אין כרפס. אז הוא שואל, הוא עונה שבעצם תקנת חכמים עושים את זה. יפה, אבל למה? אז אני אומר, הלמה, בגלל שגם אנחנו צריכים להיות ילדים, גם אנחנו צריכים להתפלא, להטמיע את עצמנו, אנחנו צריכים לעורר את הילד שבאנו לשאול שאלות, זה איך שאנחנו מגיעים לתשובות. אז בסדר, אנחנו לא נשאל אותם שאלות של הילדים, אבל אנחנו חייבים על מנת ללמוד לשאול שאלות. השאלה היא המקור לכל מחקר ולכל הבנה ולכל כל עניין של לימוד. אז זה הקטע של הקרפס. עכשיו, לגבי חברות, אמרנו שהדבר השלישי צריך חברות, וזה דאגה לזולת. אני אומר, הקבלה זה בקורבן פסח, שהרי אנחנו קוראים בפרק י"ב שקראנו קודם, ויקחו להם איש שא לבית, לבית אבות, שא לבית. זאת אומרת, אתה צריך לאכול עם הבית, וגם הפסוק הבא אומר, ואם ימעט הבית מיות משא, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו. אז צריך לעשות חבורה. המשנה משתמשת במילה חבורה לתאר איך אנשים אוכלים את הפסח. אבל החבורה זה לא סתם חבורה של צוחוקים, זה חבורה שאחד דואג לשני. וזה אנחנו רואים שאנחנו מזמינים כל מי שאין לאכול או אין לו מקום לאכול, וזה אנחנו אומרים מצא זו, או סליחה, ההגדה אומר, הלחמה עניה די אכלו אבהתנה בארד המצרים, כל דכווין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח. אז אומר, כל מי שאין משהו לאכול שיבוא, וכל מי שאין לו מקום לחגוג שיבוא. אנחנו רוצים חבורה, ואני דואג לזולת. אבל הרב סולובייצ'יק מוסיף, זה לא רק עניין של לתת אוכל או מקום לאכול, זה גם לתת מידע, ללמוד. וזה אנחנו רואים בשולחן ערוך, יש הלכה, חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים, לספור בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטפנו, איך אומרים את זה? שתחטפנו שינה. כן? אז אנחנו צריכים ללמוד וללמד כל הלילה, שוב פעם, על מנת ליצור חבורה של אנשים שדואגים אחד לשני. ודבר אחרון, זה העניין של המשמעות, הקשר המשמעות, שזה משאיר אותנו עם המצע. אז עכשיו הרב סולובייצ'יק אומר, מה זה המשמעות, ההקשר של הסעודה? אז הוא אומר, Judaism tries to convert the meal into a covenant feast. הוא רוצה לקחת איזשהו ארוחה ולהפוך את זה לסעודת ברית. ואז הוא אומר, what is the covenant if not unity of all time dimensions? אז הוא אומר, הברית, הפלא של הברית, שזה מחבר את כל מימדי הזמן, בעצם מחבר את ההווה עם העבר והעתיד, כן? הברית זה בעצם איזשהו רעיון לתקן את העולם והגשמה בעתיד, אז אתה מחבר את העבר והעתיד, אוקיי? והוא אומר שמי שלא עושה את זה, בעצם הוא עבוד. אם מישהו חי ללא הקשר של היסטוריה, אז הוא שואל את עצמו, מה אני עושה פה בכלל? אז הברית נותן הקשר של היסטוריה. ואני אומר, המצא מסמלת את זה באופן מדהים, בגלל שהמצא הוא דו סמלי, דו משמעותי. המצא אנחנו קוראים לחם עוני, כמו שכתוב פה בדברים, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני. כן? אז זה לחם שמסמל את העבדות. מצד שני, זה לחם חירות. אנחנו קוראים מצה זו שאוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלו עליהם, שנגלה עליהם מלך מלכי מלכים, הקדוש ברוך הוא וגאלם. זה הלחם של גאולה, והתוספות פה הם מסבירים שעל אף שזה נקרא לחם עוני, זה לחם חירות וצריך לאכול את זה בהסיבה, בגלל שזה לחם חירות, אוקיי? ואז לחם עוני, לחם חירות, לחם עוני זה העבר, לחם חירות גאולה זה העתיד. אז המצה בעצם מסמל את ההקשר של הברית, מסמל את הזמן, מסמל את המשמעות של האכילה. ואז עכשיו אנחנו יכולים באמת לענות על כמה שאלות. קודם כל, הקטע שהסדר, האכילה בסדר, מתקן את החטא הקדמון, אכילת העץ הדעת. עכשיו, אנחנו עושים עם הציווי, והם עשו נגד הציווי. אבל גם אנחנו מעלים את האכילה שלנו מסתם דחפים ביולוגיים לאיזשהו משהו אנושי רוחנית. כן? וזה אני סתם מציע שזה הסיבה שמופיע בפרק של הסדר, בפרק י' בשמות, 19 פעמים המילה אכל, ובפרק ג' שבראשית 18 פעמים. 18 זה חי. הם אוכלים כמו כל החיים, כמו כל החיות, כן? זה סתם דרך החיים לאכול. אבל 19 פעמים זה אנחנו גם חיים עם זה, אבל אנחנו גם מעלים את זה עוד כאילו למעלה מזה, אוקיי? וגם אנחנו, כשאנחנו מתקנים את האכילה, זה לא סתם לתקן את האכילה שהם עשו, אלא זה לתקן את כל ההיפוך של הסדר העדיפויות בחיים. אנחנו צריכים ליהנות מהעולם. אנחנו לא צריכים לסלק את האסתטיקה בעולם. אנחנו צריכים פשוט לשים את זה בסדר העדיפויות. בגן עדן, אדם וחווה שמו את האסתטיקה מעל המוסר. בפסח אנחנו שמים את המוסר מעל האסתטיקה. יש מצווה לעשות שולחן ערוך, שולחן ממש יפה בליל הסדר, וליהנות מכל החוויה האסתטית. אבל אנחנו עושים את זה בהקשר הציווי, וזו הסיבה שאנחנו אומרים, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, על אכילת מרור, ובעזרת השם, בשנה הבאה, כשנבנה בית המקדש, אנחנו גם נגיד, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הפסח.